טיפשות. חוסר הבנה בסיסי בכל. טוב. טוב. אנחנו ב... אנחנו מאמר רביעי, פסקה ג', עמוד קוף סמך ב', לא? ג', וואו! קוף סמך ג', למעלה? אנחנו מתקרבים לסוף פסקה ג'.
רגע,
סליחה שלך,
בערב שבועות,
זה בצרפתית או בעברית? שאני לא יכול סתם מי שם להבין כלום. זה בעברית.
למה? למה
אני
צוחק
את זה? לא, אני יודע שיש חלק שעושים בצרפתית.
יש
פורטים
בצרפתית.
בעברית. והנה, הנביא רואה את האלוהה מקים שרים ומעבירם ודן את המלאכים. אנחנו צריכים כאן להוסיף ומפזר כנסות. עד כסבן רמי ועתיק יומין יטיב, פסוק מדניאל, עד שהונחו עמדו הכיסאות ועתיק יומין, שזה ביטוי לקדוש ברוך הוא, יושב, ישב. יש דווקא על הפסוק הזה בדניאל במסכת חגיגה, דרש של רבי עקיבא מאוד חשוב. כי פסוק אחרי זה לא כתוב על כיסאות בלשון רבים, אלא על כיסא. וראיתי כיסא שבכולי. ואז רבי עקיבא שואל, נו, איך יכול להיות שיש סתירה בין הפסוק הקודם, כיסאות בלשון רבים וכיסא עכשיו בלשון יחיד? אז רבי עקיבא עונה, יש לריבונו של עולם שתי כיסאות. כיסא אחד בשמיים וכיסא אחד בארץ. כיסא בשמיים הוא לא צריך אף אחד שיסדר לו, אבל כיסא בשמיים בארץ, ואנחנו, אומר רבי עקיבא, צריכים לסדר לו.
להכין לו.
זה רבי עקיבא, אבל היה לאומן.
רצה לדור בתחתונים.
כן, בדיוק, אבל זה מה לעשות. טוב, זה היום, ברור, 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 טוב, סוגרים את הסוגריים. ויש אשר יראו כועס ואומר לסלק שכינתו מתוך בני אדם, יושב על כיסא רם ונישא, שרפים עומדים ממעל לו. עצם העזיבה נראית לנביא כנסיעת המרכבה כאשר ראה זאת יחזקאל, והכל בדמיון. ומחוץ למקום המיוחד לנבואה, שגבולותיו הם מים מים סוף עד ים פלישתים, ונכללו בהם גם מקומות כמדבר סיני ופרן וסיר ומצרים. טוב, כאן הרבי יהודה הלוי מתמודד עם שאלה שמבחינתו היא עקרונית, איך יכולה להיות בכלל נבואה מחוץ לארץ ישראל? מבחינתו זה לא, יש כאן קושי. ארץ ישראל היא ארץ הקודש והמקום הראוי לגילוי הקודש, וזה הנבואה. אז איך יכול להיות שיש לנו נבואות מחוץ לארץ ישראל? דוגמה, יחזקאל. אבל לפני יחזקאל, כאן יש לנו בעיה, מדבר סיני ופרן ושעיר ומצרים. כי למקום המיוחד קרי ארץ ישראל, יש מעלה זו. מדי הזדמן לשם אדם הראוי לנבואה, לפי כל התנאים שהוזכרו בתורה, תתגלנה אליו הצורות ההן ותראינה לו עין בעין, במראה ולא בחילות. כמו שראה משה את המשכן לפני היבנתו, ואת סדר העבודה ואת ארץ כנען לחלקיה, ואת מראה ויעבור השם על פניו, וכמו שראה אליהו את המראה שלו, אף הוא במקום ההוא. והנה, הדברים האלה אשר לו יוזגו בדרך ההיקש ההגיוני, מה שראינו שבוע שעבר, שיש כאן עין פנימית מיוחדת, כפרו בהם הפילוסופים היוונים. טוב, אז לפני זה, איך רבי יהודה הלוי פותר את הבעיה של התגלות במדבר סיני? תשובה פשוטה ביותר. מדבר סיני זה חלק מארץ ישראל. הוא כמעט דעת יחיד בזה, כן. אני אומר מה שרבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, הוא אומר שהר סיני וזה זה חלק מארץ ישראל.
עד מצרים?
לא.
עד הנהר מצרים.
כן, אבל המחלוקת זה מה זה נהר מצרים. אז הוא אומר, והוא כמעט דעת יחיד, שכל מה שנקרא היום סיני זה ארץ ישראל. בדרך כלל חולקים את זה לבעל ארסון, מאל עריש לכיוון בעל ארסון, מכיוון ים סוף.
אז הוא אומר שכל חצי סיני זה ארץ ישראל. כן. עד בעצם.
כן, 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 כן.
עד אריאל אומר. ספרים, יש לו כמה ספרים, הוא ממש
נשאיר את זה, רבי יהודה הלוי קדם לו בכמה וכמה שבועות לפחות,
ואיתה
הכי שינה.
לא, לוקח את זה
מהמקורות האלה. כן, ברור, ברור, בסדר, אני אומר. הדעה המקובלת זה מה שהכפתור בפרח מביא לגבי הגבול, וזה רבי יהודה הלוי, יש לו שיטה מיוחדת, כמו שבהרבה נושאים יש לו שיטה מבחינת ההלכה המיוחדת. נסגור את הסוגריים. עכשיו מה שאומר, כפרו בהם הפילוסופים היוונים, כי היקש זה מחיש כל מה שלא נגלה לו כמסקנה מפעולתו. לא רק הפילוסופים היוונים, זו הנחת היסוד של הפילוסופיה. מעולם האלים לא דיברו. למה? כי הם לא מדברים היום. ואם הם לא מדברים היום, סימנו שהם אף פעם לא דיברו. זו הנחת היסוד של הפילוסופיה, על ההנחה הזו נולדה הפילוסופיה. כן? ומעניין לראות מבחינת התאריכים. פילוסוף הראשון תלס, ככה לפי המסורת הפילוסופית. כן? מקביל לחורבן בית ראשון. זאת אומרת, כאשר הנבואה מסתלקת מישראל, אז יש, כפי שמניתו לימד בכמה וכמה הזדמנויות, יש תגובה. התופעה הזאת או להפסקת התופעה הזאת. בישראל התגובה נקראת היהדות. היהודים הם אלה שהחליטו להמשיך להיות נאמנים למסורת הנבואית. ביוון התחיל העידן הפילוסופי. אנחנו יוצאים מהעידן המיתולוגי של יוון ונכנסים לעידן הפילוסופי. ראשון, תלס. תלס לא היה יווני בגבולות שאנחנו מכירים על יום של יוון, כן? סיציליה. סיציליה, אבל זה חלק מיוון דאז. כן? בסדר? אז זה בכל המרחב התרבותי היווני נקרא לזה ככה, כן? כי זה כל חלק מצפון אפריקה באותה תקופה, סיציליה, יוונדה של היום, קצת יותר ספונה, טורקיה וכו'. כן? אז יש מספר במקביל, אפשר לראות מספר אסכולות שקמות. הנחת היסוד של כל האסכולות האלה, אין דבר כזה גילוי נבואי. אין, אף פעם לא היה. בסדר? והדבר היחיד שנשאר לרשותנו זה השכל שלנו. עזבו את האלילות באותו זמן, לא בדיוק. מקדשים, אלילים, התקיימו עוד מאות רבות. כן, זה לא קשור. הנביאים, לעומת זאת, ישחו את הדברים. כי לא יכלו להכיש מה שראו בעין הרוחנית. כן? אותה עין שהוא הזכיר בעמוד הקודם. מה שראו בעין הרוחנית, שנחנו בהם. סליחה. והנביאים הלא היו חבורות שלמות, ופעלו בדורות שונים. ולא ייתכן כי עשו קנוניית הסכמת ביניהם. ולכן גם הודו להם החכמים בנדורם, אשר ראו בשעת נבואתם. אז זה אומר שכאן, לפי התיאור של רבי יהודה הלוי, יש. במקביל לתופעה שנקראת נבואה, שבעקבות חורבן הבית, נחלשת ונפסקת בהדרגה, יש עוד קבוצה אחרת שהיא קבוצת החכמים. זה לא שזה היו נביאים ואחר כך באו החכמים, כן? אלא יש במקביל. ואילו ראו הפילוסופים היוונים את הנביאים בשעת נבואתם ואת המופתים אשר עשו, היו מודים בהם והיו מחפשים דרכים עקשיות לבאר בהם כיצד יגיע האדם למדרגה זו. אחדים מן הפילוסופים אמנם עשו כזאת, בייחוד המתפלספים מבין אנשי הדתות האחרות. לפילוסופים הדתיים של הנצרות.
לא, זה הרבה יותר מוכן.
ושל, כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי.
אבל הוא אומר,
כן, כן, בסדר.
אבל בעצם לא היו בני דור.
נגיד את זה ככה, שבתקופה שלו, הקרונולוגיה היא לא בדיוק ידועה. אני מזכיר שוב שאומנם השם אריסטו הוא שם מוכר, אני לא בטוח שאם היו שואלים מישהו שם מתי הוא חי בדיוק, היה יודע לתת תשובה. בין מינוס 300 שנה עד מאה השנייה או שלישית אחרי הספירה, יש 600 שנה, לא ברור בדיוק מי נגד מי, זה ייקח המון המון זמן עד שיתחילו להגיד.
יש שאלה אחרת, אני חושבת משהו אחר לגמרי פה. לכאורה הוא טוען שאם פילוסופים יוונים,
כן, פילוסוף, באופן כללי, כן.
אם יווני היה נמצא בארץ ישראל, והיו יוונים בתקופה
הזאת. הוא לא אמר בארץ ישראל, אבל לא משנה, כן.
מה?
כן.
לא, מדובר על ארץ ישראל, כי הנבואה היא בארץ ישראל. כן. לכאורה אם יוונים היו בארץ ישראל, והיו רואים את רואים נביאים נפגשים בהם, הם היו יכולים, אומנם זה לא שלהם פרטי, זה לא מסורת שלהם, אבל היו אמורים להתמודד עם זה.
לא, לא חייבים לבוא ולהגיד ארץ ישראל, כי הייתה גם תופעה של נבואה ביוון. היו נביאים בכל אומות העולם.
היו
אורקל. כן, אורקל של דלפיס. זה נביא. אז זה לא בכלל, זה לא קשור למה שקורה פה.
הוא לא מדבר על הנביא
ישראל?
התופעה של הנבואה.
הטענה היא שאתה כל הזמן חוזר על המשפט של אצל היוונים, בגלל שהאל לא מדבר היום, הוא פעם לא דיבר.
זה מה שהם אמרו, כן.
עכשיו, הם עצמם כן יש להם את המסורת, בואו ניקח אותם משיטתם, לא אצלנו בארץ ישראל,
כן.
זאת אומרת ביוון.
כן.
הם משיטתם, הם מודים שהיה להם אורקל בדלפי ושדיבר.
כן.
אז מה איתו היום?
מה איתו היום?
למה אצלם אין רצף?
למה אין רצף אין רצף? כי הם החליטו לקטוע את הרצף הזה.
מה זה הם החליטו? מי עכשיו הם לא שמו מועצת?
לא, הם לא ישבו, אבל אקדמיות למיניהם, כן? מקום משבם של של הפילוסופים, החליטו שמכיוון שאין תופעה כזאת היום, כן? אז זה אומר שאף פעם לא היה, ולכן אומנם יש לנו סיפור על על האורקל של דלפיס או על עוד כל מיני, יש לנו אוסף של סיפורים.
רגע, בזמן האורקל דלפי לא חיו
פילוסופים? לא.
לא היה פילוסופים?
לא. חכמים יכול להיות, לא יודעים.
אנשים שתיעדו את הדבר הזה?
לא.
אני פה נפסיקה.
מה כן היה?
בישראל, גם ביוון, באותו זמן.
כאילו מבחינתם, הסיפורים על
אורות... פחות או יותר, כן.
ומבחינתם, הסיפורים של האורות ומדל זה אוסף של פולקלור ותו לא?
זה מיתולוגיה. זה בדיוק, אז הם הציעו את המילה מיתולוגיה. סיפור דמיוני, לא היסטורי, שבא לכאורה לספר איזשהו משהו, להעביר איזשהו מסר שאנחנו לא מבינים אותו יותר.
זה גם התנה בכמה יהודים שאומרים
אותו. ברור, ברור.
באיזה צורה זה נפסק?
באיזה צורה זה נפסק? זה נפסק.
פשוט. למה זה נפסק?
זה נפסק כי הנבואה נפסקה בכל העולם. הפילוסופיה זה אחד, זה אחד מה...
דור אחד, אני מסתכל על עצמנו, דור.
שנייה.
דור אחד עדיין מאמין בזה
כן, כן. לא דור הבא, אולי כמה דורות אחרי זה, ברגע שיש בידי משהו שאני לא יודע איך להבין אותו, איך להקנות לו משמעות וכולי. אז אני עובר לעידן תרבותי חדש לחלוטין. מה הבעיה? נכון. נכון, נכון. נכון. לא, טוטלי הוא לא טוטלי. יכול להיות שזה היה בדרך. זה לא חשוב. מה שחשוב זה התופעה ההיסטורית. שאנחנו רואים שיש לנו תאריך של חורבן הבית. ואנחנו יודעים על פי המסורת שלנו שחורבן הבית, בעקבות חורבן הבית, בהדרגה הנבואה נפסקה. הרי מלאכי הוא חי עוד כמה עשרות שנים אחרי זה, כן? אבל התופעה כתופעה נעלמת, כן? ואנחנו רואים שפתאום, בכל מיני מקומות בעולם, צצות שיטות חדשות. אחת זה הפילוסופיה ביוון. ובמזרח יש לנו את התופעה של בודה וטאו ועוד וכו' וכו'. זה פחות או יותר כולם... המאה השישית לפני הספירה, פלוס, לא פלוס מינוס, מינוס קצת יותר, כיוון יותר של סוף אותה מאה. צריך להסביר. אז אפשר לבוא להגיד זה מקרי. אפשר להגיד זה התפתחות טבעית וכו'. בסדר? או אפשר להגיד על סמך דברי הכוזרי כאן, זה מה שמעניתו מסביר. ומפתח... בצורה מאוד מאוד חזקה. יש כאן תגובה של העולם כולו לתופעה שהייתה אוניברסלית לפני זה, שנפסקה, וכל אחד החליט להגיב לתופעה הזאת בצורה מסוימת. אז בסין הרחוקה, ההגות של טאו. בהודו, בודה. ביוון, טלס. בישראל, עזרא ונחמיה. ואנשי כנסת הגדולה. אפשר כנראה גם לבדוק אולי, לא יודע מה היה בגליה ובעוד זה, אבל פתאום יש לנו מושג חדש שמופיע, מיתולוגיה. ולכל עם יש מיתולוגיה משלו. מה זה המיתולוגיה? אפשר להסביר את זה, אוסף של סיפורים שנועדו להפחיד את הילדים לפני השינה.
זיכרון
עממי. או שאפשר לבוא ולהגיד שזה הזיכרון של אותה אומה, של אותו עם. מה אני עושה עם הסיפורים האלה כשאני לא מבין אותם יותר? אז היוונים באו ואמרו, בואו נשים את זה בצד. טוב, יש ספר, הלאה. בספרייה נשים, הנה הספר של המיתולוגיה שלנו. יש את המיתולוגיה הנוצרית, יש את המיתולוגיה הקלדית, היום אין סוף ספרים נכתבו על כל הדברים. טוב. אז אותם חכמים יוונים אמרו, אז בוא, לא מבינים את זה. אז מה במקום? שאלות היסוד נשארו, לא? אז בואו נתכנס ונתחיל לדון בשאלות האלה בעצמנו.
בסוף.
וזה תחילת הפילוסופיה, זה השיטה הפילוסופית. מה מאפיין את השיטה הזאת לעומת שיטות אחרות? יש לנו הלכה אחת, אין דבר כזה אלים. יש לנו רק את הבירור השכלי. שעומד לרשותנו. שאלות, שאלות אוניברסליות. מה משמעות החיים? זאת שאלה. תשובה יוונית, לפי האסכולה של סוקרטס, לפי האסכולה של זה, לפי האסכולה של זה, כל אחד לפי, לפי מה שהוא רוצה. לפי הבירור השכלי שלו, הבנה שלו. בסדר? במזרח נתנו תשובה אחרת לחלוטין, בכיוון אחר לחלוטין. איך אפשר לארגן את החברה האנושית? זאת שאלה. אז אפלטון כתב את הרפובליקה. ותיאר איזשהו מודל. האם המודל הזה מקובל על כולם? בוודאי שלא. אבל זה מה יש. אז זו הפילוסופיה. טענה של רבי יהודה הלוי שאם אותם פילוסופים שהניחו או שקבעו שאין דבר כזה נבואה כי אין דבר כזה האלים דיברו, בא ואומר שאם הם היו פוגשים את, את הנביאים, אז הם היו מוצאים מה? הסבר רציונלי בשפה שלנו. כן? מה יכול להיות הסבר רציונלי תופעה שהיא בלתי רציונלית? זאת שאלה. אבל זאת הטענה של...
זה הפילוסופים הדתיים. אז היו הופכים לפילוסופים דתיים, זה מה שאתה
טוען? לא, קודם כל זה מה שהוא אמר. ואילו ראו הפילוסופים היוונים את הנביאים בשעת נבואתם, זה תופעה. כן? ואת המופתים אשר עשו. היו מודים בהם, והיו מחפשים דרכים עקשיות לבאר בהם כיצד יגיע האדם למדרגה זו. זאת אומרת, היו מסבירים לנו איך אפשר באמת לחרוש את היכולת הזו. טוב.
מה רוצה להגיד בזה כאן?
שהם לא היו באים ואומרים, הם סתם ממציאים. זה דברי הבל, כאשר אומר, כאשר בא מישהו ואומר, כה אמר לי האל, וזה, זה לא תמחוק את המשפט הזה, אלא זה נאום שלך יכול להיות מאוד מעניין וכו', כן. אלא הם היו מחפשים איזשהו הסבר רציונלי לתופעה.
אז בעצם
זה... אגב, זה מה שאנשים עושים. נס ים סוף, טוב, בואו נחפש הסבר רציונלי. אז התפרצות הר הגעש ביוון, זה גרם לצונמי, ובדיוק מזל של של היהודים, ויש מזל של הזיצרים, שלא הבינו
ש...
בדיוק. ואז זה הפך להיות תזמון, תזמון. כן, ואז ההסבר הוא תזמון.
הם מצאו את ההסברים האלה באיחור.
מה? מי?
היוונים, או הצאצאים של היוונים, והיו מוצאים
את
זה למשל
הסברים פסיכולוגיים,
או
שזה שכל
מיני.
כן.
אבל גם בתורה כתוב, רוח קדים, ענק,
בסדר, שוב!
יש איזה פרצה לחשוב.
שוב, בסדר, זום, כל אחד יחשוב איך שהמהר"ל אומר, זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין זה המשמעות של הדבר הזה, לא הטכניקה, כן.
אני זוכרת משהו שיש איזה שום מדרש, שמתאר פילוסוף שמפני שמריאה נביא,
יכול להיות מוכר לך דבר כזה? כן, 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 זה אפלטון כביכול.
כן. זה נכון?
זה... זה נראה לי שהחלופה השנייה היא יותר מציאותית.
אז לא היה ממש. אבל רגע, הוא לא...
שוב, שנייה, שוב. זה, קודם כל... צריך להבין את המניעים של אלה שמנפנפים בסיפור הזה, כי בדרך כלל הם לא בעדינו. זה דבר אחד, וזה מתחבר הרבה פעמים בקו הכללי של ביקורת המקרה, שכפי שמניתו היה אומר, לגבי ביקורת המקרה, שהם היו אנטישמים מדופלמים, שחיפשו כל הזדמנות וכל אפשרות לבוא ולטעון שהיהודים לא חידשו שום דבר, אלא הם גנבים שגנבו את כל מה שיש להם מהעמים בסביבה. נתחיל עם הדבר הזה. דבר שני, אני יודע שיש גם כן כמה אנשים שכתבו שחלק מדברי אפלטון הם כביכול מאוד קרובים, אם לא יותר מזה, לדברי חז"ל. פחות במניטו, זאת טענה בעייתית ביותר, בעייתית ביותר. מי שכתב הרבה בכיוון הזה זה הרב גורן, זכרונו לברכה. אפשר למצוא גם אצל הרב הנזיר בכל הנבואה גם כן כמה דברים בכיוון הזה. מניטו לא מקבל את זה בכלל. מבחינת מניטו, מה שחשוב להדגיש ולחדד, וזה על סמך הדברי הכוזרי כאן, זה הפער הבלתי ניתן לגישור בין הנחת היסוד של הפילוסופיה ובין הנבואה. הנבואה זה לא סוג של פילוסופיה דתית, והפילוסופיה הדתית זה לא סוג של נבואה. כן? וזה בדיוק מה שאומר כאן. אחדים מן הפילוסופים אמנם עשו כזאת, זאת אומרת, חיצו דרך ליישב בין החשיבה הפילוסופית הרציונלית ובין מה שנאמר על ידי הנבואה, בייחוד המתפלספים מבין אנשי הדתות האחרות. זאת תופעה של מתחילה בעולם המוסלמי, צריך להגיד בצורה מתחילה בעולם הערבי, כאשר הופך להיות מוסלמי, כן? יש שם במרחב התרבותי שאותם שבטים ערבים כובשים, טורקיה, אחר כך מזרחה לכיוון עיראק של היום, כן? יש שם שרידים של האקדמיות של הפילוסופים. מה שקרה, מרבה הפלא, שהפילוסופים גורשו מיוון, האקדמיות נסגרו, זה כאשר האימפריה הרומית הפכה להיות נוצרית, מאה הרביעית, כן? שרידים הגיעו לטורקיה, סוריה של היום, ואחר כך נדדו מזרחה בעקבות ההתפשטות של הנצרות שלא סבלה את התופעות האלה, כן? אותם פילוסופים שחלקם אפילו להיות נוצרים מרצון או שלא מרצון, אבל חלקם לא היו, אבל דיברו ארמית, סורית ועוד כל מיני שפות, כן? ניסו בכל זאת ליישב בין האמונה החדשה כפי שהם תפסו אותה במרחב הנוצרי שמתפתח באותה תקופה, עם כל מיני בעיות, כי שם יש אינספור כתות, עד שעשו סבר לקח כמה מאות שנים, ואחר כך הגיעו הערבים עם המוסלמים, ניסו ליישב. ואז בנו איזושהי אגות שהיא מבוססת על אריסטו, מה שהם תפסו כאריסטו בצד אחד, ומצד שני על דברי הקוראן לגלגול המאוחר. זו הפילוסופיה הדתית. אני פילוסוף מצד אחד, ומצד שני, וללא שום קשר בדרך כלל, אני גם מאמין.
הם לא
יצליחו
ליישב
רציונלית? אי אפשר.
הוא טוען כאן שאם הם היו...
כן, אני יודע. כן,
אפשר ליישב.
בסדר. אבל שוב.
מה, אולי?
יש כאן סתירה...
הוא לא הכיר את הפילוסופים.
לא, כי יש כאן סתירה מהותית. אם הפילוסוף טוען שהאל אף פעם לא דיבר, אז איך אני בתור עכשיו מאמין שזה סכיזופרניה, כן? גם אומר שמה שכתוב בקוראן הוא אמת. לא, נקודה מאוד חשובה. יש נטייה היום לקרוא כל הגות פילוסופיה. זאת טעות, גסה. פילוסופיה יש לה היסטוריה, יש לה הנחות יסוד, ואי אפשר לזוז מההנחות האלה, כן? לא כל הגות היא הגות פילוסופית. אז ההגות הפילוסופית יש לה מאפיין אחד. האל אף פעם לא דיבר. אז פילוסוף דתי זה תרתי דסתרי. יש אפילו ספרים שנכתבו בעברית, הפילוסוף האלוקי זה. זה מניטו היה עושה מזה צחוק כל פעם. איך מדפיס יכול לכתוב דבר כזה, שטות כזאת? זה לא הולך ביחד. או שאתה לא יודע מה זה פילוסופיה. אבל אם אתה יודע מה זה פילוסופיה, יש כאן בעיה.
כל הרמב״ם אריסטוטלי זה יותר טוב?
לא, אריסטוטלי זה אומר שבחלק מההגות שלו הוא מבוסס על מה שהוא תפס כדברי אריסטו. זו עובדה. זו עובדה. בסדר? אבל הרמב״ם נקרא עדיין רבנו משה בן מימון. בסדר?
זה הנקודה. אתה לא יכול להגיד שהוא רב ולהגיד שהוא אריסטוטלי. אתה יכול להגיד אולי הוא מתייחס לדברי אריסטו, אבל להגיד שהוא אריסטוטלי הרי הוא רב. רב לא יכול להיות פילוסוף.
בסדר, אם אתה לוקח את זה ככה, מסכים איתך, כן? אבל יש כאן בעיה, יש כאן בעיה. מה זה הדבר הזה? למשל, יש מאמר מאוד קצר של מניטו ששואל שמה, שאלת יסוד, האם יש דבר כזה שנקרא פילוסופיה יהודית? תשובתו היא לא, לא יכול להיות. זה שיש פילוסופים יהודים, כן. למשל, הזכרתי ברקסון ועוד כמה. חוכמת ישראל זה לא פילוסופיה. יש חוכמה יוונית שזה הפילוסופיה, ויש חוכמת ישראל שזה לא פילוסופיה. כן, אז לכן הבעיה גם כן עם זה, מה זה מחשבת ישראל. זה כדי להגיד, לא חוכמת ישראל, כי הם מפחדים באוניברסיטה.
סך הכל הוא רוצה להגיד שפילוסופיה של החשבה זה הטופ. הוא אומר, היא נחותה לחוכמת ישראל.
אפילו בלי נחותה, בלי הנחותה, יש. תופעה היסטורית, סוציולוגית, אגותית, שנקראת חוכמת יוון. חוכמת יוון מתחלקת לשתי תקופות. אגב, זה לא רק מניטו, הרשב"ץ כותב על זה הרבה. יש את התקופה הראשונה, שזו התקופה המיתולוגית בחוכמת יוון. ויש את התקופה השנייה, שזו התקופה הפילוסופית. אגב, לפי החילוק הזה, גם אפשר להסביר את האמירות השונות ואת היחס של חז"ל לחוכמת יוון. לפעמים אנחנו רואים דברים מאוד חיוביים. נכון. לגבי השפה היוונית. ולפעמים אנחנו רואים דברים שליליים ביותר. והרשב"ץ אומר, צריך לעשות חילוק. אם מדובר בתקופת יוון של המיתולוגיה, אז היחס הוא חיובי. אם מדובר בתקופת יוון הפילוסופיה, היחס הוא שלילי.
למה הוא חיובי למיתולוגיה?
כי שם יש שרידים של נבואה.
כן, אבל זה שם בעבודה זרה מוחלטת.
זה דבר הפך להיות עבודה זרה. צריך לזכור שקודם כל זה עבודה. עבודה שהיא זרה.
לא,
זה ברור את הנקודה
של זה.
לא, חזל
לא התמחות לזה.
לא תסכים שיהודי יעשה את זה.
בדיוק, בדיוק. זה מבחינתם, אם הם היו יהודים, מבינים את מה שנאמר שם, זה המפתחות להבנת ההיסטוריה של עצמם. בסדר, זה הם איבדו. השפה כשפה, לכאורה יכולה להיות נוטרלית. ולכן יש ממד אחד של השפה היוונית שהוא אחד מהשפות היותר יפות בעולם וכו' וכו', ואז יש לה אולי מקום בעולם לשם. אבל ברגע שהשפה הזאת הפכה להיות הכלי להעברת השיטה הפילוסופית ששוללת לחלוטין את עצם קיום הנבואה, היא הפכה להיות בעייתית ביותר. ולכן אסור ללמוד יוונית. בסדר? זה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. אז, אבל יש עובדה כזאת שנקראת חוכמת יוון. אף אחד לא יבוא ויגיד, אריסטו היה טיפש.
יש חוכמה בעלית. אז כשרמב״ם למד חוכמה יוונית, הוא למד בתקופה
הבעייתית. רמב״ם לא למד חוכמה יוונית. הרמב״ם הכיר את החוכמה המוסלמית שאמרה שחלק מהדברים באים מאריסטו.
למד את החוכמה הזאת כדי להתמודד עם השאלות שהיהודים שאלו אותו. לא כי הוא צריך את זה לעצמו. כי הרמב״ם בתוך בית המדרש הוא הרב. מה שמעניין אותו שמה זה פירוש המשנה ומשנה תורה. ודאי שזה משפיע, כמו כל דבר שמשפיע על כל אחד. אין דבר כזה אגות שהיא מנותקת מהתקופה של, של ההוגה.
היום החילו את החוכמה היוונית על לימודי ליבה.
היום, היום, למה רק היום? זה כבר כמה מאות שנים, אם לא יותר מזה.
מה,
אני מדבר
על לימודים של... הגרה דווקא קדר זה, לימוד פרטיקה.
קודם גדולי ישראל
עמדו. כי מה לעשות? זה חלק מהחוכמה האנושית. השאלה הזה, אחרי שאני אמרתי את החשיבות של חוכמת יוון, האם אני גם מוכן לבוא ולהגיד, יש דבר כזה שנקרא חוכמת ישראל. לא מחשבת ישראל, אלא חוכמת ישראל. מה שמתברר מהמאה ה-18, דרך בעיקר המאה ה-19 האיומה מבחינה זאת, שמניטו אמר ושמע את זה מגורדה, שביקשו, חלק מהיהודים הנאורים של אותה תקופה כביכול השתייכים לתקופת לזרם ההשכלה לערוך הלוויה מכובדת ביותר לחוכמת ישראל. כל אותם חכמים שהמציאו את מה שנקרא מדעי היהדות. לא, כי הם חשבו באמת שאין לחוכמה הזאת מה לתרום יותר לתרבות האוניברסלית. הזכרתי את הגל לפניכם. זה בדיוק גם הטענה של הגל. בתקופה הראשונה, התרומה של העברים הייתה עצומה. אבל מאז התגלות הנצרות, אלה הפכו להיות, זה הביטוי של ההיסטוריון רונן, עץ יבש לחלוטין, אין בזה לכלוכית אחת בכל העץ הזה, ולכן סיימו את התפקיד ההיסטורי שלהם, הוחלפו על ידי, אותם חכמים שיסדו את מדעי היהדות, ביקשו למעשה להפכות להיות ארכיאולוגים, של התופעה התרבותית הזאת שנקראת חכמי ישראל. אז קודם כל אנחנו נערוך הלוויה ממלכתית, אפשר להגיד, לתופעה הזאת, כדי שאחר כך נוכל לחקום כארכיאולוגים את התופעה. אולי זה יפרנס אותנו.
זאת אומרת, זה לא מתוך רצון להחיות את התרבות.
ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא.
היום יש מוזיאון ליהדות בפריז.
בכל מיני מקומות.
זה כוח על המשפט היום.
בוודאי, ודאי, 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 ודאי.
זה
בא מאותה אסכולה גרמנית שעדיין שלטת. באוניברסיטאות בארץ. כן? וגם מה שגרשום שולם עשה, כאשר הוא חיפש כל כתב יד אפשרי, זה בדיוק בכיוון הזה. זה לא כדי להגיד שיש לתורה הזאת מה לומר לנו היום, וצריך... לא רק להחיות אותה, כי להחיות זה אומר שהיא מתה.
לקבל את
ה... אלא לחפש... או... להפוך אותה לציר המרכזי של החיים המעשיים, אלא יש תופעה שבספרייה, טוב, יש...
זה בדיוק המכניקה שדיברת על משהו קודם, להפוך את העולם הזה למשהו מתמטי.
אבל צריך לתפוס את הדבר הזה, כי ככה באמת הדברים ממשיכים עד היום בהרבה הרבה מקומות. אז היה ויכוח מאוד גדול, במאה ה-20, תגובת נגד לכיוון הזה, קודם כל גם בגרמניה עצמה.
רוזנצוויג, בובר, גרשום שולם במידה מסוימת, כן? שרצו כן להחיות את חוכמת ישראל. בכיוון שלהם, כל אחד בכיוון שלו. זה לא קשור לאורתודוקסיה או לא לאורתודוקסיה, כי מבחינתם אורתודוקסים זה איזושהי תופעה סוציולוגית שתוך כמה שנים תיעלם, בכל מקרה, כן? והיהודים מפולין וזה, זה... אתם מכירים את היחס של היהודים הגרמנים היקים לאוסט-יודן, כן? ספסל האחורי שם. אז הם ביקשו להחיות את הדבר הזה, כי הם חשו שיש משהו לא מסתדר, בסדר? ואז יש שמה את ה... איך הם היסטוריים מדברים? זה האסכולה של פרנקפורט. כן? זה רוזנצוויג, בובר וכל אחד בכיוון שלו. הניסיון הזה בסופו של דבר גם הגיע לצרפת. אבל זה אחרי מלחמת העולם השנייה. כבר לא נשאר שום דבר מהיהדות הגרמנית, אבל זה בדיוק בצרפת מה שקרה. והניסיון להחזיר, וכאן אני מצטט את מניטו, להחזיר את הכבוד של חוכמת ישראל בין כותלי התרבויות האנושיות.
פרופסור נאר.
זה מניטו, זה נאר, זה לוינס, זה עמדו ולנסי, לוי ולנסי, וזה עוד רבים. נונפלג ועוד הרבה. כל אחד עם הרקע שלו, אבל עם מטרה משותפת. קודם כל, שיבינו באקדמיה בצרפת, ששם מלמדים את מדעי היהדות בדיוק כפי שלימדו בגרמניה במאה ה-19, כן? שיש לתרבות הזאת, לחוכמה הזאת, מקום של כבוד, ויש לה מה לתרום לאוניברסל האנושי. זה מה שמאפיין את מה שנקרא היום האסכולה של פריז. כל אחד עם הגוון שלו, כל אחד עם האיכות שלו והדגש שלו על דברים האלה. זה מה שמשותף לכל האנשים האלה, כי הם באים באמת מכל הקצוות. יש אנשים שהם קומוניסטים, מרקסיסטים, מושבעים, אבל זה חשוב להם. יש אנשים שהם באים מהעולם האורתודוקסי, יש אנשים... כי לא יכול להיות שאין מקום... לחוכמת ישראל, וזה לא משנה מה ההגדרה כרגע של חוכמת ישראל, כן? מרקס דיבר כיהודי מבחינתם. לא כגרמני. לא בגלל, שוב, לא, הם רוצים לתת מקום ליהודי בתוך אירופה. זה הטרגדיה אגב של ה...
בגלל שהם רוצים
לנמצים אנציפציה. לא. זה הטרגדיה אגב של ההוגים היהודים הצרפתיים היום. מוכנים לתת להם מקום כצופתים, לא כיהודי. והם יודעים את זה והם כותבים את זה. ומבחינתם זה הטרגדיה. למה? כי הם לא מבינים שאין עתיד ליהודים באירופה בתור יהודים. זה לא עניין של להשתלב. הם רוצים הכרה. זה לא להשתלב.
גם כי הם רוצים להישאר שם.
הם רוצים הכרה... בתחומה הייחודית שלהם כיהודים במרחב האירופאי.
היום
הם
רוצים
את
זה.
כן.
מדהים.
זה פיקל קוד, זה מילנר ועוד אחרים שכותבים דברים מאוד מעניינים. רק הפרק האחרון חסר, כל פעם בספרים שלהם. למה לא הולכים בסוף ומגיעים למסקנה שרק בארץ ישראל אפשר?
טוב, יגיעו לזה.
אני לא יודע, אני לא בטוח. אני לא בטוח. אבל הצורך הזה בהכרה שיש לחוכמת ישראל כחוכמת ישראל. מקום של כבוד לא פחות מאשר שאר החוכמות האנושיות במסגרת של העולם האקדמי. ולכן כאשר היה בסוף שנות ה-50, הצליחו לארגן כנס של ה-QH דאז בסורבון, באמפיתיאטרון הגדול של הסורבון, זה היה זאת הייתה התגשמות של המון 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 חלומות של המון אנשים. בפעם הראשונה, בפעם הראשונה נתנו לגוף יהודי, למוסד יהודי, דמוי אקדמי, לארגן באמפיתיאטרון של הסורבון, כנס שמדבר על מה? על חוכמת ישראל. לא במובן של מדעי היהדות. כן, 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 כן. מי שדיבר שמה, מי שדיבר שמה,
היה נער שפתח כי הוא היה נשיא הכבוד של, של הקיואש, הזמינו את שי אגנון לדבר, אז גם כן, ועוד דמויות. אבל כדי שהאקדמיה בצרפת תקבל את הרעיון הזה, שיש מקום לחוכמת ישראל, זו הייתה פריצת דרך אדירה.
קיבלה?
קיבלה, עובדה.
כן, אבל זהו. זה היה בזמן מסוים נקודת
זמן. לא, 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 זה לא נגמר, זה לא נגמר. אז זה נתנו לנער בשטרסבורג קתדרה של עצמו וכולי, לא, לא.
זהו, בששת הימים כולם.
לא, בסירתה זה הצליח גם כן לקדם את הסיפור של לימודי עברית וכולי, בבחינה אקדמית. לא, לא, היה משהו. עד כדי כך שמניטו אמר. היום יש המון, בהמון פקולטות, מחלקות ללימודי יהדות. לא במובן של מדעי היהדות. כן, כן, הביקסיס אל קובי וכל אלה מה שהם עשו בנון וזה. ניסו לעשות לפחות. זה עדיין קיים, זה עדיין קיים. מה רציתי להגיד? מה שמניטו אמר שיום אחד, הוא תפס את עצמו. מי הזכיר לפני זה גירוש ספרד? אמר שיש טענה שאחד מהתכליות או של הגלות היא ליצור סימביוזה בין חוכמת ישראל ובין התרבות המארחת. לא, 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 בלי אור לגויים. לא, 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 בלי אור לגויים. אור לגויים זה טענה אחרת. סימביוזה כזאת. והסימביוזה הזאת היא הצליחה בספרד, בתקופת רמב"ן. לא, כן, אבל לפי מניטו זה בתקופת הרמב"ן. אבל כאשר זה מצליח, מה אתה חייב לעשות? לברוח. לא, אתה לא רואה שום דבר. לברוח מהר ככל האפשר.
זה או גירוש או השמדה.
כי השלב הזה זה השלב הבעייתי.
אומר זה כמו המניות.
נכון, נכון, צריך למכור בדיוק בדקה הנכונה.
זה רמז לארצות הברית.
כן, בדיוק.
מניטו לא דיבר ברמזים, אמר בפירוש את הדברים שהוא מתכוון ליהודי ארצות הברית. הוא לא היה שומר את הדברים בסוף. סימביוזה כזאת, כן? אז הוא אומר, בצרפת הייתה סימביוזה בתקופת רש"י והתוספות. כאשר התוספות החליטו לשלוח חלק מהמשפחות לעלות לארץ, כן? למעשה זה היה סימן שכולם היו צריכים לבוא. נכשל. ואז הוא אומר, אני חשתי בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, שהגענו לפסגה. הסימביוזה הזאת. ומאותו יום שהגעתי להבנה, לתובנה הזאת, אמרתי, אני לוקח צעד אחורה. ואיך זה בא לידי ביטוי? זה מאוד מעניין. איך זה בא לידי ביטוי? אז החליטו להוציא בצרפתית תרגום מחודש של התורה, עם פירוש רש"י. ומניטו אמר, אני מתנגד לדבר הזה. הקהילה החליטה.
יש איזה חשש? למה? להעביר את רש"י לצרפתית?
הוא אמר, אני בעד להוציא מילון, מתנגד לתרגום. למה?
כי מי שיקנה את הספרים זה הכמרים. כי הם זקוקים לזה. הסימביוזה הזאת נועדה בסופו של דבר להחיות את הנצחות המקומית. וכל עוד הם לא מסוגלים לנקות את האורוות שלהם מהאנטישמיות, זה יהפוך, זה יהיה בומרנג נגדנו.
הוא רואה שיגידו
הרגמה,
הוא רואה שהיה מצומזר בכל מקרה.
וזה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. ואז הוא סיפר שהוא הזדמן לאיזשהו מפגש, נער היה שם, עמדו ולנסיה הייתה שם ועוד כמה אנשים, ופתאום מישהו העלה את הנושא הזה. וכל מי שהיה, הסכים איתו. כי כולם הגיעו לאותה תובנה. שהם חשו שבאמת מצד אחד הם השיגו את מה שהם רצו להשיג. סוף סוף יש הכרה מכובדת מצד הממסד, וחוכמת ישראל נמצאת על הפרק. אי אפשר יותר להתעלם מהדבר הזה ולבוא להגיד עברית זה שפה מתה, תנ"ך זה רק הכמרים יודעים, אין מה לחוכמת ישראל לתרום, עובדה עשו הלוויה מלאכותית, ממלכתית סליחה, במאה ה-19 דרך מדעי היהדות. הצלחנו. אז אם הצלחנו, זה הזמן לעזוב. וכל אלה שהיו באותו מפגש עזבו. כן. חוץ מאחד. לוינס. לוינס. התשובה היא מדינת ישראל, אבל שוב צריכים לחזור לאווירה אחרי מלחמת העולם השנייה, במקום שבו לראשונה נפגשים יהודים מכל הקצוות, מכל העדות, ושמים לעצמם מטרה אחת, להחזיר לנו את הכבוד שרצו לקחת מאיתנו. לא, זה צרפת דאז. ולכן כאן יש מצד אחד מה שהיה בארץ, שבאותה תקופה לא היה לזה שום ממד אוניברסלי מבחינת ההגות. אגב, אפשר לשאול עד גם היום, האם יש בעולם הוגה ישראלי יהודי שמוכר כמייצג את חוכמת ישראל?
היום?
היום, כן, היום. ואז תגיד לי, זה הרב סולובייצ'יק וזה הרבי מחב"ד וזה, כי הם לא...
לא הייתם אומרים דבר כזה.
לא, כי זה מה שמתברר. והרבה זה אפשר לחפש, כן, בנרות. היום.
מי שעשה את זה לא עלה לארץ, זה הרב של בריטניה.
אז הרב זקס. בסדר, השאלה במקום, בסדר, אני אומר. יש, האם מה שאומר זה באמת חוכמת ישראל? אגב, שאלה, לא יודע. מה שקראתי לא משכנע. זה נראה לי... הומניסטי כזה, אוניברסלי, איזה, כן? בסדר, שוב, אני לא בא לשפוט, אני לא מכיר, אני לא מכיר את האווירה התרבותית באנגליה מספיק כדי להגיד, כן? בסדר? אבל נראה לי שחוץ מגבולות של קומנוולס הוא לא מוכר. בסדר, לא משנה. בסדר, אני אומר. לא, בסדר, אני אמרתי, החפתי הקומנוולס. אז אני החפתי את זה עד הקומנוולס. אז בקניה ובטנזניה יכול להיות שהוא מוכר, אני לא יודע. בסדר, לא יודע. אבל הרצון הזה שהיה הדלק במנוע של אותם הוגים שנשארו בצרפת אחרי המלחמה, והחליטו לשתף פעולה, למרות כל ההבדלים ביניהם, סביב הפרויקט הזה שנקרא הכרה ומתן כבוד לחוכמת ישראל כחוכמת ישראל בין הגויים, כן? מתברר שכאשר זה הגיע לפסגה, והפסגה זה באמת סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, כן? התפצלו אחר כך לשתי אסכולות. אחת שאמרה, אנחנו עוזבים כי זה יהפוך להיות מסוכן, והחובה שלנו זה עכשיו להעביר את ההצלחה הזאת, לקחת את הפירות של ההצלחה הזאת לארץ, ואלה שהחליטו להישאר, ועד היום הם מבחינתם נלחמים על
המקום שלהם
כיהודים, לא כצרפתים, בתוך המרחב התרבותי האירופאי שמבחינתם הוא חזות הכל. זה מאוד מעניין לראות את זה מבחינת ה...
אבל זה ששת הימים שעשה את המשבר, אבל זה לפי... לא שהגיעו להבנה...
לא, 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 אז לפי מה שמניתו אומר, ששת הימים זה הסימפטום. מניתו הגיע כבר לתובנה הזאת באמצע שנות ה-50. עד שזה התבשל ושאחרים גם כן היו, הוא מדבר על התקופה של 59, 62, 63 פחות או יותר.
אבל לא כל זה תוצאה של העולם השנייה
והתושעה.
זאת אומרת, שבאמת הייתה כליה כוללת, כליה כוללת לא פיזית,
כן?
והצורך היהודי...
ברור. לכן זה הביא אותם לשתף פעולה בפרויקט הזה אחר המלחמה. והמקום היחיד בעולם המערבי ש... ניתן היה לממש את הדבר הזה באותה תקופה, זה צרפת.
למה
בארצות
הברית לא קיים?
לא,
בארצות
הברית לא הייתה כלום, גרמניה הייתה...
כי בארצות הברית אין כלום באותה תקופה. אין כלום. זו עובדה, כן, זה לא משנה. זה מאוד מעניין. אבל אני חוזר לנושא שלנו. מה שמניטו בא ואמר, בכל השנים האלה וטען את הדבר הזה, אין דבר כזה פילוסופיה יהודית.
גם הוא לא אומר את זה.
ברור, ברור.
לא, הוא אומר, אפשר להיות פילוסופית.
מניטו זה רבי יהודה הלוי, מה לעשות, כן?
אבל אם לוקחים אותו, את רבי יהודה הלוי עד הסוף, אז הוא אומר, אם היו היוונים חווים את הנבואה שלנו, בישראל או בישראל, לא משנה. כן, בישראל זה כן חשוב. הם היו נאלצים לתת לזה צביון דרך המחשבת התרבות שלהם, דרך המחשבה שלהם. אבל ההסבר יהיה בגלל שהם לא שייכים אליהם. הם היו מגיעים לזה בגלל שהם לא... אין להם ברירה?
לא, כן, אבל אפשר להגיד... אבל אפשר להגיד את זה אחרת. לא, 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 לא. אני חושב שהנקודה של רבי יהודה הלוי הוא קצת אחרת. יש תופעה שנקראת נבואה. עם ישראל בא ואומר, זאת תופעה לא רציונלית. יש לה הסברים, אבל לא רציונליים. זאת אומרת, מה שעם ישראל בא ואומר, וחוכמת ישראל אומרת, זה יש הבדל בין היגיון ובין רציו. היוונים אמרו זה אותו דבר. אין היגיון שהוא לא רציונלי. ולכן הלוגיקה היא חייבת להיות הלוגיקה שלנו. עובדה היא שחזל בגמרא משתמשים בלוגיקה אחרת. שזה גם נושא שצריך לחקור בפני עצמו. הכללים של רבי ישמעאל וכו' וכו'. כן? אז אומר רבי יהודה הלוי, הם אכן היו מכירים בתופעה. כי אי אפשר להכחיש תופעה שכי זה תופעה היסטורית. זו עובדה. אבל היו, מכיוון שהזהות שלהם היא זהות יוונית, היו ממציאים...
מרגישים לזה אחרת.
ממציאים על זה הסבר שהוא תואם לזהות שלהם, שהכל זה רציו. ואנחנו במקום אחר. כי אנחנו שייכים לזהות אחרת.
כלומר, היו גרים שני, אחד פילוסוף יווני ואחד
חכם יהודי. חכם יהודי.
ולאדם היה מנביא מתנבא.
נכון.
כל אחד היה לוקח את זה אחרת.
בדיוק.
יכול היה להיות באופן פרטי שהפילוסוף היווני היה כל כך מושפע. נפעל בזה שאני אתגייר.
לא שלא היה מתגייר, שאפילו היה אומר אני מאמין, אני מאמין, וזה בדיוק הבעיה, הבעיה הזאת של הפילוסופיה הדתית. מצד אחד אני מאמין באמונה שלמה, ומצד שני אני פילוסוף. אומר מניטו, תשאל אותו שאלה אחת, אם הוא יהודי. לא. וידבר השם אל משה לאמור, תסביר לי. ואז אתה רואה. לאיזה מחנה בדיוק הוא שייך? כי הסכיזופרניה הזאת, שמצד אחד אני פילוסוף, מצד שני אני מאמין, אתה לא יכול לחיות עם זה עד הסוף. אתה לא יכול להגיד אני מאמין בבית ופילוסוף בחוץ. לא, זה אמיתי, זה אמיתי, אבל זה מחלת נפש. זה מחלת נפש. אז תסביר לי בבקשה את הפסוק וידבר השם אל משה. אם אתה אומר כפשוטו, אז אתה לא פילוסוף. אתה הוגה. זה משהו אחר, יש הגות שהיא לא פילוסופית. אבל אם אתה אומר זו אמירה שירית, ככה היו מדברים באותה תקופה, באותו אזור וכולי, אתה לא מאמין. ואז אתה מגיע לבעיה של באמת תורה.
היום לך בעיה לא להיות פילוסוף, להיות הוגה.
ברור שאתה יכול, מאז ומתמיד אתה יכול לבוא ולהגיד, אבל אם אתה בא ואומר, אני פילוסוף, זה אומר, אני נאמן לעקרונות שאריסטו קבע, בוודאי, ללוינס למשל, היה מאוד חשוב להדגיש שהוא פילוסוף, נאמן ליסודות הפילוסופיה היוונית. וכך הוא רצה לדבר לאוניברסל האנושי כפילוסוף, לא כיהודי. אי אפשר להפוך את לוינס לתלמיד חכם במובן הזה. כי מה שהיה חשוב לו זה לדבר כפילוסוף. אז יש מקום לשאול אותו, תסביר. מה? לא, בסדר. טוב.
תודה רבה.
חג שמח.